לו מזה אינפורמציה רבה לסרטט את דמות חברתנו ו... תקופת העלונים, אם נרצה. אלו עלוני פרשת שבוע שמופצים, או שמשמשים איזה שופר להפצה, תורה, השקפה, וכן הלאה, בצורה מסיבית, וכמובן, שעם התפתחות הדפוס הביתי, דרך המדפסות ביתיות, וקלות ההדפסה בימינו, אז... שמש ממש, הסוציום הבא אין קץ. עכשיו, אני יודע לדורשים התייחסות כתופעה תרבותית, שזה לא מטרתי לתפקידי כאן, אבל אם גם כן מעוררים כמה שעות הלכתיות, אז א', יש לזה תופעה מתרווחת, מן הראוי פשוט לדון בזה הלכה למעשה. שנית, גם חלק מהשאלות האלה הן חלק מהשאלות הן גם שאלות די מעניינות, מבחינה הלכתית, שהוא מנוף להכיר שאלות יותר משמעותיות, בסוגיות שבדרך כלל אנחנו לא נתקלים בהן במסכת שאנחנו לומדים אותן פה בישיבה. טוב, אם אני שואל את עצמי, מה, איזה בעיות הלכתיות יכולות להיות, לפחות מה שעולה בדעתי, אפשר לזהות, אפשר לומר, ארבע בעיות שונות, ארבע תחומי דיון, כתוב בעצם שתיים שהם ארבע, שתיים שאולי נוב... עכשיו פה צריך להגדיר, כמובן שעקרונית לא צריך שום בעיה. כאילו אם אדם מתפיס אלון שבו יהיה אך ורק תשובות שבקיבי עגר ויחלק את זה בתי הכנסת, אז תאורד לא צריך שום בעיה. כאן מתייחס לבעיות שקיימות בעלונים שהופכים מקומותינו, לא באלון האידיאלי הפלטוני שבו, שבו כאמור מרת הכל, הכל חד וחלק. שבאת מה הבעיות הללו? א', אני מניח פה, אם נצא מהקל הכבד, א', בעיית היסח הדעת. יש תוספות ארוך ביום, אחד התוספות ארוכים בש"ס, שבו תוספות דנים במחזורים מאותרים ומצוירים, זה פנודה לדמות א', וזה ציטוט מדויק של תשובת מערם, כפי שאתם אומרים שם, נשאלתי על אותם שמצרים במחזורים צורות חיות ועופות, אם יפה עושים עם לב. עיקר השאלה, 90% ממנו עוסקת בסוגיה הלכתית של האיסור לעשות דמויות אדם. לא תעשון איתי, לא תעשון אותי, מה בראש השנה, דף חבדה לדמודה זרה, דף עם ג' ולא הכנס לזה כאן, אבל בתחילת התשובה, אומר מהרם שם, וישבתי, נראה לי דוודאי לא יפה עושים, שמתוך כך שמסתכלים בצורות הללו, אין מכוונים ליבם לאביהם שבשמיים. מי הוא? אין כניסו לתעשה לך כל פסל. זאת אומרת, ככה, אני חושב שאין פה בעיה מצד, הוא תעשה לך, ובהמשך התוספות הוא מסביר בהרחבה, שדמיות דו-ממדיות הן לא בעיה, ולכן אנחנו היום, סומכים על הטוסט הזה בשביל להצטלם ו... וכן הלאה. אבל כן חושב שיש בעיה שאם אדם קונה מחזור ונהנה יותר מהציורים ולא מתמקד בתפילה, והרי מה נפשך? אם אתה לא מסתכל בציורים, אז בשביל מה מציירים אותם? אם מציירים אותם, אתה אמור ליהנות מהם, אתה אמור ליהנות מהם, אז מה אתה עושה באמצע ראש השנה, מסתכל בציורים במקום לכוון לתפילה. ולכן המערם שמפחות רואה בעיה בכך. עכשיו, תיאורטי, עכשיו, באופן תיאורטי אפשר לומר, בסדר, אז תתפיס עלונים, שלא יקרו אותם באמצע התפילה. עכשיו, באמת היא שבאופן תיאורטי, זה לא שונה מישהו מאוד בחזרת השעץ. שזה מחייב דיון בפני עצמו. מתאים, כמומלץ או לא. אבל, זה פה הנקודה שחשובה המעשית, ללמוד, אני יודע מה, ללמוד תוספות כזה, או ללמוד את רמב"ן על התורה, אפשר בחזרת השעץ. זה קשה לעשות את זה בין מזמור אחד למזמור השני בקבלת שבת או במסגרת זמרה, ולא מהסיבה הפשוטה שרוב המקורות, רוב הספרים מודפסים מחייבים איזשהו ריכוז יותר מ-40 שניות. אז אם אלה, קשה למצוא אנשים שלומדים תוך כדי קבלת שבת כמו רמב"ן על התורה. העלונים האלו אפשר לקרוא אותם כמו עיתון. זה כל סיבת ביאתם לעולם. זאת גם עוצמתה, שהם מעין כלילים לחלוטין. אז אם אלו תופעה, מה שהרמידן פעם תיאר, שבית כסת שינה כמו מספרה, כי כולם שקועים בעלון במקום בתפילה, זו בעיה מעשית יותר, תיאורטית זה בכלל לא בעיה. תיאורטית, תקרא את זה בזמנים שאין בעיה לקרוא, תקרא בזמן שהגבי עשה מי שברך, אז תקרא את העלון, או תקרא את זה באדון עולם, אז תיאורטית זה לא אמור להיות בעיה, ואפשר גם, כמו שיש מקומות שעושים, לחלק אותם רק בסוף התפילה. אבל במעשית, בת עשה חדר היא בעיה. וזה כיף חשוב לזכור, שמוד בחזרת השעת זה שונה מה שלמוד בקבלת שבת, או ללמוד באמצע בקוד קריאת שמע, פסוקי לזמרה. מסיבה פשוטה שמי שעומד בחזרת השעת, ומה זו אחרת, מסתמך לכך שחזרת השעת בעצם עניין החלק המרכזי בתפילה. שבסך הכל זה יוציא את מי שאינו בקי, אז אם אין למי שבקי, אז רמת החיוב שלו היא נמוכה יותר. כמו זה נושא לשיעור בפני עצמו בני אדם בקיץ שמה נושא לברוכות, אבל זה מה שאנשים עושים. זאת אומרת, מי שלומד חזרת השעת, זה בעצם קצת המוצע שלו. גם לא מומלץ ללמוד רמב"ן באמצע קבלת שבת או באמצע בקוד קריאת שמע, ופה נדמה שבעיה טיפה יותר אקוטית. אז לכן, ההערה הזאת שהמהר"ם, זה ודאי לא יפה עושים, מתוך שמסתכלים בצורות, האם יכולים גם להבין שבשמיים, אז זה שיקול שצריך לשקול. כמובן, אדם צריך לומר לעצמו, אם זה יוסיף לי לכוונה שלי, כי אני לומד מתוך אני עומד בתפילה מתוך דברי תורה, כמו שרש"י אומר ברכות דף ב', והלימוד הזה תורם לתפילה שלי, ואני משלב תורה ותפילה, אז מה טוב ומה נעים. אם אדם שקוע בעלון, או בכל מקור תורני אחר, וזה מסיד אותו מתפילה, בהקדמת. כל כך כאמור, זה בעיה יחסית קלה וזניחה, וגם יחסית פתירה. זה מתנו פה, לשאול בעיות אחרות, שהן יותר משמעותיות. עכשיו, הראשונה, נקרא בעיה משמעותית, אם כי תיאורטית לא צריכה להיות, זאת שעת הגניזה. וכאן מדובר כבר בבעיה משמעותית. אז אומרת, תיאורטית זה בכלל לא בעיה, אפשר משהו מאוד לגנוז אותה. ואם האדם גונז, אז כל הדיון בהמשך הופך להיות בלתי רלוונטי. מה הופך להיות עם בעיות הגניזה שקיימות בעלונים הללו. עכשיו שוב, זה לא העלונים, זה גם בעיה בעיתונים שיש בהם שם שמיים ופסוקים, ובכל מיני חובות תורניות, הבעיה היא לא מוגבלת כמובן, העלונים הללו היא פשוט מאוד מאוד בולטת בתוכה. עכשיו כאן, וזאת אומרת, זה גם בדף קשר באופן עקרוני אותו בעיה, למרות שזה לא עלון פרשת שבוע, אבל אותה בעיית הגניזה היא בעיה. כאן בעצם הגלי כזאת, נתחיל מהיסודות. יש לאו שמופיע בגמרא בכמה מקומות, שאסור...
רמב"ם, רמב"ם חלק א'.
תודה. יש לאו שלא תעשו כן השם אלוקיכם, אסור למחוק את השם, או למטוץ אבן מאבני המזבח, או להרוס את בית המקדש או בית כנסת. הרמב״ם זה נפסק בכל יסודי התורה פרק ו. כל הבית שם השמות הקדושים והתיאורים שגם הקדוש הוא לוקה מן התורה שראי הוא אומר בעלת כוכבים, ויבטם השם מן המקום ההוא, ותשאום כן, השם אלוקיכם. אז כמובן בית שם, הוא פוסק שלוקה מן התורה, לאחר מכן, אחרי זה אמר מפרט שיש שבעה שמות של המנחקים, ויש שמות שכן מנחקים, פה חנון ורחום, את אחמד וכדומה, ואז, אחרי הזין, הסותר אפילו אבן אחת, דרך השחטה מהמזבח, מן ההיכל, ומשעה עזרה לוקה, וכו'. וכן עשה בצי הקדש דרך השחטה לוקה. כתבי, עכשיו פה חשוב לשים לב, שלגבי השמות, הוא לא כתב דווקא דרך השחטה. לגבי האבנים, וכל זה הוא כתב דרך השחטה, לגבי השמות לא. ואז בחכת, כתבי הקודש כולן, ופירושיהן, ובאוריהן, עשו לסופם, ולאבדם ביד. ומאבדם ביד, מכיר אותו מכת מרדות. באמת הוא אומר בכתבי הקדוש כתב ישראל בקדושה, בפיקורת, שכתב זה בתורה, טוב וכו'. זה כבר בגיטין דף מ"ה. נצא לנו כך, שלא רק שמות, אלא גם כתבי הקודש, לא רק כתבי הקודש, וגם פירושיהם וביאוריהם. דהיינו, לפי הרמב"ם, בעצם כל פירוש, כל פירוש לגמרא, לתנ"ך וכדומה, כתבי הקודש, פירושיהם וביאוריהם, ובעצם כל דברי תורה הם אסורים בעיבוד. אז לא רק כמו פסוק, ולא רק שם שמיים, אלא גם כתבי הקודש, פירושיהם וביאוריהם. עכשיו, הדבר הזה כמו נפסק כאן, יש לאחר מכן מחלוקת משמעותית לגבי היקף, או גם היקף הדין ובעיקר גם מעמדו. בתשבץ, בתחילת הספר, בחלק א' סימן ב', וגם בספר החינוך על המצווה הזאת, שניהם כותבים שהאיסור של פירושיהם וביאוריהם הוא איסור דרבנן. שמדאורייתא זה כולל אך ורק שמות ופסוקים, ואבני מזבח ועצי הקדש וכדומה, נכריות רק חפצות. מה זה פירושיהם וביאוריהם? זה איסור מדרבנן. המגן אברהם מבין ברמב"ם בספר המצוות שמדובר באיסור דאורייתא, ויש גם אחרים שמבינים מהניסוחים פה דרך אחרת. מצד אחד הוא כותב סוף דם ביד, מצד שהוא כותב מכת מרדות. יש באחרים דעות שונות לגבי עמדתו פה. אם אסכם את זה בעצם, אפשר לומר שישנן שיטות שלעבד כתבי הקודש פירושיהם וביאוריהם מהווה איסור דאורייתא. יש דעות שזה איסור מדרבנן. זה כל מחברות, סיכומים, מאמרים בדף קשר וכדומה. ברור שאסור לעבד אותם. אפשר ורק אם זה איסור דרבנן או איסור דאורייתא. זה, כל זה פשוט מוסכם. ממילא, אם אדם מניח שהוא כותב אלון שיש בו דברי תורה, לכאורה ברור לו שהדבר הזה חייב בגניזה. עכשיו כאן, אלא מה, שכאן מתעוררת בעיית היקף הדין הזה. האם מדובר אך ורק במעבד ביד, או גם אדם שגורם את גרמה, אדם שגורם את זה להעבד, או מה האמת, או מה נקרא לזה באמת רמת העיבוד שנאסרה. למשל מחזור או דברים מהסוג הזה. עכשיו, שם כך, צריך לשאול מה בדיוק האיסור פה, ולעבור לגמר בשבת. גם בשבת יש משנה בתחילת הפרק ה-15. כתבי הקודש מציעים אותם מהדקה, בין שקוראים בהם שאינם קוראים בהם. אף פי שכתובים בכל לשון, אז אף פי שכתובים בכל לשון, תולים גניזה. מפני מה הם קוראים בהם? מפני ביטול בית המדרש. אז כל כתבי הקודש מותר, חייבים להציע אותם בשבת מפני הדלקה, בגלל קדושתם. יש כאלו שלמרות שלא מציעים אותם, תולים גניזה. אשר בגמרא יש מחלוקת רב הונא ורב חיסדא. כאשר היו כתובים תרגום בכל לשון, יש לי מתורגם, יש לי תנ"ך מתורגם לשפה אחרת, כתובים בכל לשון, יש דעה אחת שאסור להשתמש בזה, יבואו למה הם מציעים אותם בני הדליקה, וחיסדא מציעים אותם בני הדליקה, למען, אליבא דמען, דמען יתנו לי קרות בין שמותר להשתמש בתנ"ך מתורגם, וכולם לא פליגי מצילים, כי פליגי אליבא דמען דאמר, לא ניתנו לי קרות בהם. אבו נאמר, אין מצלים אותם, לא יתנו לקרות בהם, ובכן מצלים אותם משום ביזיון כתבי הקודש. ואז אמר משיכה פה, אבו נאמר את זה טעם, ובכן נאמר את זה טעמי, אבו נאמר את זה טעמי, בין שכל מיני שאין קוראים בהם, באמת הוא אמרו שכתובים בשם הקודש, אבל בכל לשון אין מצילים, אפילו הכי גניזה באו. נפחיל את זה טעמי, אבל מישהו יכול לשאול מצילים, ומקק שלהם, זאת אומרת, גם כשזה נרכב, תולים גניזה. אז ברור פה לכולי אלמה, שיש מצב של דברים שפטורים מלהציל אותם, ובכל זאת תונים גניזה. יש מחירות, יש דרגה אחת שחייבים להציל, יש דרגה אחרת שלא חייבים להציל, אבל טעונים גניזה. לפי מהדבר אחד, זה דברים שלא עומדים ללימוד, לפי מהדבר השני, זה גם אחרי שהם בלו, אחרי שהם בלו מרת ונרכבו, בכל זאת טעונים גניזה. עכשיו, מה פה ההבחנה הזאת? אז יכול רק דברים ש... כן, באמת, אציב פה את ההסבר הבא. דברים שמצילים אותם, אלה דברים שבצורה אקטיבית חייב להציל אותם, יש פה שתי אפשרויות להסביר את הדין הזה. פשוט אחת היא, כי אתה מעוניין ומצריך אותם. כמו שיש משנה אחר כך, במשך אותו פרק, שמצילים אוכל בשביל סעודה שלישית. מה שאתה מצליח בשבת מותר לו להציל, צרכים קריטיים, מה שפחות קריטי אז אסור. אבל הדבר הפשוט יותר הוא שיש פה שתי דרגות של קדושה. יש לנו דרגה אחת שבו אדם, שבו הדבר קדוש בפני עצמו, יש לו קדושה ממשית, זה חייב להציל. כשדבר קדוש לא ייפגע, אז אם צורה אקטיבית אני לא הולכת להציל אותו, אז לכן ספרים בעלי קדושה מלאה, אתה צריך ללכת ולהציל, למרות הבעייתיות בשבת של הצלה, אתה מציל בגלל הקדושה. לעומת דברים אחרים שהם תונים גניזה, הבא שהם ביזיון, כי נשאר גמרא שם, תחיל זה המצילים משום ביזיון כתבי הקודש. דהיינו, אם החפץ הקדוש, אז צריך להציל אותו בגלל קדושתו. אם החפץ לא קדוש, וכל כאן מחלוקת וחיסדא והונא, מה זה לא קדוש? לא קדוש כי זה כבר בלה ונשחט ונרקב, או לא קדוש כי זה לא ניתן לשימוש, זה לא עומד, זה לא כתבי הקודש כי לא קוראים בהם. אז אחד, בין למר, בין למר, אם זה לא קדוש, אתה לא חייב בצורה יזומה להציל. אתה כן צריך אבל לגנוז או לזרוק. כי אם אתה זורק ולא גונז, אני חושב שזה משום ביזיון. אז לכן, האיסור של ביזיון כתבי הקודש מחייב לגנוז ולא לזרוק, אז אני לא יכול לקחת ספר שלא קדוש ולזרוק אותו לפח. כי זה מעבר ביזיון כתבי הקודש. אבל אני לא חייב לרוץ להציל אותו אם הנסיבות הן כאלו שהוא עומד לשרף. מה שאין כן, כשיש קדושה בעולם, אז אני צריך בצורה אקטיבית ללכת ולהציל את הדבר, את החפץ הקדוש. זה נדמה ההסבר הפשוט יותר. עכשיו, לאור זאת, יש תשובה מעניינת באחיעזר, אם הבנתי נכון, זה מחותנו, שבו הוא דן שם בשאלה, האם איסור בחקיקת השם זה גם בגרמה. יש כבר אחת, בדף קופחף, שפחות המפורש, שמחיקה, עשיהו, ואתם שם במקום מעולה, תעשו כי השם הוקחם, עשיהו דעשו גרמה שערי. מאידך, מהסוגיה פה, הרבה אחים מבינים שגם גרמה בעצם בעיה, שהרי, אתה רואה פה שזה חייב גניזה, אתה צריך להציל את זה, אם לא תציל, אז זה יסרב, זה לא עשית בידיים, זה רק איזה גרמה, אז הם מבינים ש... חברת ההצלה גם אומרת שעשו לבית בגרמה, כי לבית בגרמה זה לא יותר טוב מאשר חברת ההצלה. אז, אז אפשר להתרץ כמובן שזה אין לב בגרמה, אבל ביטלת את חברת ההצלה שהיא חובה עצמאית. אוקיי, כי מה שהוא מציע, זה חלק בית סימן מם, סליחה, סימן מם חטא, Thank you. יש להקדים דבר נדע ביהודה שתמה וכולי, כי זאת אדם יהודה עושר בגרמה, וזה הוא מאיר. אך אני דעתי יהיה עם שני עניינים נפרדים. דספרים שמצאו פני הדלקה שמצווה איק בצלתן, איך יעלה על הדעת דעתי לעבדה לידי גרמה. ויותר מזה אמרו, דעת סבטה שנשרף חייב לקרוע, ולעבדה לידי גרמה יהיה מותר רק במה שירות, ולעבדה לידי גרמה הוא רק בשם יחידי. קיצור מככה, אם אדם, הוא בעצם טוען שיש לך חפצה של תורה, חפצה של כתבי הקודש, כמו ספר תורה וכדומה, זה עשו בגרמה. לעומת אם יש לך שם בודד או פסוק בודד או דומה הסוג הזה, שם עשייה עוד עשר, גרמה מותר. אז ההנחה היא בנקודה הזו, שאם יש לך ספר תורה שהוא איזה חבץ בפני עצמו והוא קדוש, מתי יש איסור גרמה? מתי אנחנו עושים דומה לגרמה? כאשר אכפת לנו מהתוצאה ולומר מעשה. אם אכפת לנו ממעשה עבירה, שאתה עושה משהו מבזר, שאתה עושה פעולה שלילית, אז עשייה עוד עשו, גרמה שר. אם אני לעומת זאת חרד מהתוצאה, אז גם גרמה אסורה. אז כל הדילמה באותה סוגיה לגבי גרמה בשבת, זה הדילמה הזאת, הם בשבת, מה עם מעשה עבירה של חילול שבת? או הם בשבת, יש איזו קדושה אובייקטיבית ליום שתתחלל, אז אם אני אדיק אש בגרמה, אני אחבא בגרמה, הבעיה היא לא הפעולה שלי, אלא תוצאה. זה הדילמה של הגמרא שם, וגם כאן אותה דילמה. אם אני רואה את הפעולה כפעולה אסורה, לא תעשו אם כן השם אלוקיכם, כי זה מיד על יחס שלילי, כי זה מיד הדחייה, זה מיד הביזיון, אז אם אין גרמה שאני לא שומע סיבות, זה לא מעיד על זה. מה שאין כן, אם אני אומר, הקדושה תפרח מן העולם, יהיה חילול הקודש, אז לא אכפת אם זה גרמה או לא. ואז הגיום אחרי טענתו, שספר תורה וכדומה זה דבר קדוש, ושם הגרמה אסור, שאין כן פסוקים בודדים, אין שם חפצה, ורק היחס שלי. אם הוא צודק או לא, צריך לבחון את זה, אם באמת זה נכון ששם בודד, באמת אין בו קדושה. אז זה כבר מחייב סוגיה שדנה בכך מסכת הערכין, אם שם שלו במקומו קדוש או לא. אבל זה בעצם התפיסה שלו, ואז לדעתו יש פה הבדל גדול בין גרמה בחפצים אסור, לעומת זאת גרמה בשמות סתם, שבו הבעיה פעולה מותרת. מה? זה תלוי איזה גרמה מדובר גם. אם אתה תיצור מערכת שתפקידה לעבוד בגרמה, יש הרבה גם בטענה. אם הגרמה פה זה קורה מאליו, הדוגמה בגמרא שאדם יש לו שם כתוב על בשרו ורוצה להיכנס למקלחת או למקווה. אז באמת, האם, זאת אומרת, אין לו שם רצון לעשות, זה פשוט תוצאה לו, זה פסיק רשע, זה תוצאה לוואי כזה. אם אדם שם משהו במחזור, אז הוא יודע זה גרמה במובן הזה שלא אני מוחק את זה, אבל זה ברור לי לגמרי, אני שם את זה פה בשביל שבוע הפועל ויאבד את זה. יש גרמה אחרת, אני יכול לשים את זה בחצר. אולי יקרה, לא יקרה, יש גרמות שונים מבחינת הביזיון, ויתכן באמת שיהיה הבדל ביניהם. עכשיו, הדבר הזה גם נכנס פה לשעה נוספת. וזה, האם יש איסור במחיקה שלא דרך ביזיון? הרמב"ם אמר שם, כשדיבר לגבי המזבח, סתם אפילו אמר לך דרך השחתה ממזבח, מן היכל, לוקה, וכן אסור לבצע קדש דרך השחתה. לעומת זאת, הוא לא אומר דרך השחתה לגבי המעבד של השמות הקדושים. אז יש מבינים שהוא מחלק ביניהם, ששמות גם שלא דרך השחתה אסור, יש מומרים שילמד סתום על מפורש, יש באחורים הזה דיונים נרחבים ביותר לגבי איסור מחיקת השם שלא בדרך השחתה. אם, עכשיו כאן זה גם חוזר לנקודה הקודמת, מסברה הדבר הזה תלוי בדיוק בשאלה הקודמת, אם האיסור הפגיעה בקדושה ושהקדושה נפגמת, אז תהיה לי בעיה לאו דווקא דרך השחתה, אומרת, או לאו דווקא דרך ביזיון. אם הבעיה היא כמו שאני מבזר, אני מתייחס לקדוש ברוך הוא כמו משהו שהאיסור, שהבית הבידוד את המקומות האלו, את הסוכה שלנו ככם. אם אני מבין הבעיה יחס, שמתייחס לקודש כמו לעבודה זרה, אז לא דרך השחתה, לדרך תיקון, יש מה לדבר. לעומת זאת, אם מדברים שכמו שהקדושה עוזבת, נפגמת, יכול גם שזה דרך השחתה כאמור, איזה חומר נרחב באחרונים, מי שרוצה יכול למצוא סיכום, מקריאת דעות בשדה חמד, חלק ד' ובעוד, ובעוד מקורות רבים נוספים, מה לגבי דבר כזה, כאמור, בסברה זה חוזר נקודה קודמת, ואם נאמץ את החילוק שאמרנו קודם, תוספתו יעשו גם לא דרך השחתה, לעומת זאת, דברים שהם רק פריפריאליים, שכל איזשהו ביזיון, היו מותרים. רק תראה דוגמה אחת לזה, במה בשבועות יש דיון, נגבי התפל השם. עכשיו, אלוקיך, אלוקיכם, אמת וכדום, האם החף מם של אלוקיכם קדוש או לא? אז גם מה שנתפל השם מאחוריו קדוש. השם מאוד יכול להיות שהנתפל הוא קדוש קדושה חלקית. זאת אומרת שעשוי לעבד אותו דרך ביזיון, יהיה מותר לעבד אותו דרך תיקון. באמת, בכל מקרה, אומרת, שעכשיו, מה קורה בפירושים או בביאורים? מה שהזכרנו קודם. האם יש איסור לעבד פירושים וביאורים דרך תיקון, או בגרמה וכדומה? אז כאן יש דבר מפתיע, אבל הוא מוצא בכל הראשונים כמעט. כל שתחזיר נושא מטב ידיעתי, כולם אומרים אותו דבר. וזה בעצם מה מעמדם של פירושים התורה שבעל פה. כי תורה שבעל פה שהיא כתובה. אז תוסף פה שבת קופת הדבר ואומרים, השת הספרים שלנו מצילים. תדעו לי קרות, במשום את הסוד השם יפה תורתך. היום שהתיר, אמנם דברים שבעל פה את הראשה לכותבן, ולהיות שבזמן הזה התירו מפני לעשות השם יפהו תורתך, אז בזמן הזה תהיה שריפה מותר לעשות בשבת, בבית מדרש, ומה שעומד בסכנת שריפה זה לא תפילין עושה בתורה, מה שעומד בסכנת שריפה זה ש"ס, או מהרמב"ם, ומותר לעשות שגם כן כל דיני הצלת מן הדקה בשבת נוהגים בספרים שלנו, רמב"ם, ש"ס, רשב"א וכו' וכו'. זאת אומרת, תוספות פה זה ב... זה בבעל המור, זה ברמב"ן, כולם כאיש אחד אומרים את אותו הדבר. ועכשיו, אם אני חוזר מה שמעתי קודם, שמה שמצרים פני הדלקה זה בגלל קידושתו, ולעומת זאת, מה שגונזים זה רק בגלל בעת הביזיון, אז פה יצא דבר מאוד מפתיע, שתורה שבעל פה, שכתוב, זה הופך את חפצה של תורה. זה לא רק בעת הביזיון, זה דבר שאינטואטיבי הוא נהיה מאוד מפתיע. אבל צריך פה לחזור מה שאמרתי קודם. או חושבים שכל דיני הצלת פני הדלקה הם לא מעידים על החפצה, אלא הם אך ורק התועלת, ואז יש תועלת בגמרא, אלא משהו לא קדוש, או לחילופין, מוכנים להכיר בזה שתורה של פה בימינו, בעקבות התקנה, אז הופך להיות חפצה של תורה. בגלל הגריד יש לו חילופי מכתבים בנושא הזה עם הרב הוטנר, הרב שם חושב שבגלל התוספות הזה, שבימינו לגמרות וכדומה יש קדושת חפצה. ובשלו שם, תורה שבעל פה היא תורה בדיוק כמו תורה שבכתב. רק היא תורה שלא היה בפעם חפצה. זאת אומרת, בשלו ככה, בעצם יש חפצה של תורה שבעל פה, כי החפצה הזה הוא בעל פה. אבל אם את חפצה, או, אולי אני אנסה את הפעם אחרת, תורה שבעל פה היא תורה בדיוק כמו תורה שבכתב. אם אתה עכשיו תיקח את זה ותצליח להמחיש את זה, זאת אומרת, זה לא יהיה כבר מופשט בהבל פיחה, אלא זה ייבש צורה, אבל רק כשתורה שבעל פה לובשת צורה, אז זה תורה, אם זה תורה, אז תורה היא קדושה. זאת טענתו, מחירות זה לא העובדה שזה טקסט אלוקי, אלא תורה שבעל פה הוא פיתוח והרחבה של תורה שבכתב, ונמצא התורה האנושית הופכת את הרחבת התורה האלוקית, אז אם אלה היא בעצם תורה גמורה, כמו תורה שבכתב, וממילא, בתור שכזו, יש את כל דיני תורה, אם עכשיו יהיה חפץ כזה, אז פעם לא היה חפץ כזה, זה היה תורה, כמו תורה שבכתב בלי חפץ, היום שיש גם חפצים, אז הם גושים של תורה מלאה. זאת טענתו, ניתן כמו אומרת, אולי להציע הצעה אחרת, אבל בתפיסה כזאת, עכשיו אז הוא מתלבט מה השוא החפצה. בגמרא כתוב, התורה שבכתב פה אותיות, הוא נותן לזה גם כן. הפוטנו שם טוען, שהחפצה זה שיעור כדי לימוד, כמה שאפשר ללמוד משהו משמעותי. אבל התפיסה של קרוי היא באמת שגם תורה שבעל פה הופכת כזה. אם נקבל את התפיסה הזאת, אז בוודאי ובוודאי שיש בעד גניזה משמעותית בכל כל מחברת של מישהו שהוא שם בדברי תורה, וכל מאמר מדף קשר ו... וכן הלאה, וכל מאמר תורני באלון כזה, כי בעצם חייבים להציב מיד דקה, וזה קדוש בקדושה, וממילא גם דרך השחתה, גם בגרמה, אם ניקח את הטענת האחיעזר, שהיא טענה די, די יפה, כל הדברים הללו יהיו גם בתורה שבעל פה. אם לא נקבל את אחת מהטענות הללו, זאת אומרת שנניח שתורה שבעל פה היא בכל זאת בדרגה ב' או שנניח שבכל זאת מותר על ידי גרמה, אז ירד מדרגה, אבל עדיין, שהוא אדגיש את זה, גם אלה שפטורים מלהציל, עדיין טעון גניזה. זאת אומרת, אי אפשר לזרוק לפח, אי אפשר, והגרמה נשארת כמו ויכוח גדול באחרונים. הדבר הזה נידון בהרחבה, נשים הקטע הזה רק לציין, הדבר הזה נידון בהרחבה באחרונים לגבי סתם ספרים ובצורה יותר מפורטת גם לגבי מה שהיום כל פחות קיים עלים להגעה. כשהם מדפיסים ספר אז נותנים מדפיסים ספרים להגעה שמתוכם יהיו אחר כך מתקנים אותם ומדפיסים. עכשיו יש תשובה בבאר שבע שזה שוט איטלקי מ... 15-16, שבו הוא פוסק בצורה נחרצת ביותר שכל הדברים האלו, דהיינו, מחברות, ספרים, כולם חייבים גניזה. נשאלתי אם יש סמך למנהג, כדי שרבים נוהגים לסרוב כתבי הקודש שבלו או שנמחקו, באומן כי שריפתם זוהי כבודם, כדי גניזה עם מזרקים, אנה ואנה קודם מטונפים, ועוד נשאלת עם ספרי גמר פירושם ותפילות, הם שוות עניין זה ספר תורה, עומדים וכתובים. ואז זה גמר בשבת, הרמב״ם, מסקנתו החד משמעית היא שזה אסור. יש לך מכן תשובה בשבות יעקב, שמביא שם ויכוח בינו לבין מישהו אחר, זה מותר אסור. ומה יש להם, מיטב הבנתי, גם של המקורות וגם של הלכות בשוטים, לאבד בידיים בוודאי, שאין מה לדבר שעשו. אומרת, לקחת דווקא שזוק לפח, זה ודאי איסור גמור. אם מסתכלים בחשש דאורייתא גם כן. אומרת, אם כיוון ובהוריהם, זה דאורייתא ולא דרבנן, לא כמו החינוך לתשבץ, אז ממש מסתבכים בדאורייתא. מה שבטוח שחייב, בטוח שעשו לבית בידיים, בטוח שחייב גניזה. מקסימום אפשר לשאול, האם יש לה איסור לגבי גרמה, אבל זה חייב גניזה, אפשר לדון בדרך תיקון, אבל קשה פה מה בדיוק דרך תיקון. זאת אומרת, אם אדם, דרך תיקון הכוונה, שאתה לא, אתה יש לך ספר תורה, אתה רוצה למחוק את השם, מישהו תקן טעות בספר תורה, משהו כזה. סתם נגיד, אתה נזרוק לפח, כי אין מקום בגניזה, זה לא דרך תיקון, וגם נגיד, אני רוצה למחזר את זה, זה גם לא דרך תיקון, זה תיקון אולי האקולוגיה, זה לא תיקון השם. אז לכן, מי שרוצה בעלון שבות, גיליון 86, עכשיו אתה הרבה פה כתב איזה מאמר שהוא יותר נוטה לכולה, אבל, אני יודע מה, והרימון פסק ואת הכנסת פה בעלון שבות, שהם מחזרו אותם לפרשת שבוע, אני יודעת אם זה לא, אני לא מסכים. זאת אומרת, דפים, דפי קשם, עלוני פרשת שבוע, אומרת, מחברות חייבים גניזה. זאת אומרת, בזה לא ניתן להקל, ואם זה שווה גניזה, אז יש בעיה. זאת אומרת, הפתרון זה לא... הפתרון איננו אומרת, פשוט זוכתם לפח, מותו למחזר אותם. צריכים למצוא פתרון אחרי. עכשיו, אז לכן, אם מוצאים לפי פרשת שבוע, צריכים לדאוג שהם ייגנזו כהוגן. זאת אומרת, להקים מערב, זה מצב שבו אומרת, עכשיו, בגמרא בשבת שם, בהמשך הסוגיה, יש גם את ההערה הבאה, תנו הבאה ברכות והקמיעים, אבל פי שם אותיות של שם, ומעניינות הרבה שם אותה, אין מצלים את הפני הדליקה, אלא נספים במקומן, אם יש דליקה, לא מצלים אותם, כי הם כמו, אין להם קדושת כתבי הקודש, הם מצלים אותם, הם נספים במקומן, מכאן אמרו, כותבי ברכות, כסופי תורה. אם אדם כותב סידור, או דף פרשת שבוע וכדומה, ואחר כך הסיכוי רב שזה יאבד, כי יש הרבה שריפות, כי בין פועלי ניקיון גויים וזורקים לפח, אז כותבי ברכות כסופי תורה. זאת אומרת, הגמרא בעצם מגלגלת לפתחו של המדפיס או הכותב, את בת הפגיעה בקדושה שחל לאחר מכן. מעשה אחד שכותב בצידון, בא ותדע בישמל, הלך בישמל לבודקו, כשהיה עולה בסולם, הרגיש בו נטל תומו של ברכות, וכך בוכתה של סידורים, ו... הוא שיקן בספר של מים. חוית את זה באסלן, אז... ובלשון הזה אמר לו בישמל, גדול מה שאחרון מן הראשון. רגע, יש אחריות גם בבעיית הגניזה בסיפור הזה. טוב, כמו תיאורטית, זה פתיר, הם גונזים אותם. אבל זאת אחת הבעיות הקשות, כי ברוב בתי הכנסת הם מתגלגלים בכל מיני מקומות, ובעיית הגניזה כאמור היא רצינית. טוב, עכשיו, כל זה, עד כאן בעצם, עמד לך 2-4. אין שתי, כן. אני חושב, כותבי ברכות כספי תורה. זאת אומרת, ליצור מצב שבו, אתה יודע מראש, כתבי תורה יתגלגלו בהשפטות, זה מצב שלילי. מה שאתה צריך לעשות זה ליצור מצב, או לדאוג לגנוז כהוגן, או לא להפיץ אותו בצורה כזאת. אם אדם מדפיס, ריטווה, הסיכוי שהגיע לפח הוא קטן. כי מי שקונה את זה, הוא מוציא מיטב כספו, אז הוא גם דואג אחרי זה לשמור את זה אצלו. זה לא דווקא פשוע, אבל כאן מתפזר חוברות שכל מיני, כל מיני חוברות שמסרו אותם בחילם. אז בוא, הבעיה זאת הבעיה. לא בטוח שאתה רואה שאתה אפילו מהלימוד שווה את הביזיון לקדוש ברוך הוא והתורה, שאחר כך זה צריך לימוד ככה. אם אתה מדפיס, יש לך אחריות לכבוד הדברים הללו. טוב, עכשיו... שמה?
יש איזשהו מקום
להכניס סיכול
של
התנאי, כלומר, בית כנסת שמינים אותם על התנאי מסוים ברציפי תורה שבו יש מתנאי מסוים מתנאי מסוים מתנאי מסוים מתנאי מסוים. אתה לא יכול פשוט לכתוב ספר תורה על תנאי, שקדושתו תהיה על תנאי. בקיבל יש לגבי עיבוד שאושר לאבד על תנאי. אתה מאבד השם ספר תורה, ואם זה לא מועיל, זה שם תפילין. כי מזל בחיים החלק הזה, אבל פשוט לא ניתן לכתוב ספר תורה, אומרת, שקדושתו תהיה תנאי, כי הקדושה היא נובעת מעצם המציאות. אני גם פה אומרת, אני מתקשה לראות, גם תכתוב תנאי, מקסימום זה יביא אותך למצב, פשוט קודם, זה לא חפצה של תורה. אז עדיין יהיה סביב הזאת, בעיית הביזיון, בעיית כאילו אומרת, חובת הגניזה עדיין תתקיים לכאורה.
Thank you.
הבעיה היא, הצטעתי פה קודם, תשובה מ-15 שכל מתלבטים בזה, ואתה יכול לקרוא אחרי זה מ-19, בתי הדפוס לא יודעים מה לעשות עם כל העלי הגר שיש להם, ו... טוב, שבתא שם כותב ב-1986, בימינו, וזה לפני המדפסות. עשות, זאת אומרת, בעין קץ, וכבר הגענו למצב שכל אידיוט מדפיס, ואין מה לעשות עם כל זה, והמצב ודאי לא השתפר מאז. תראה, תשאול אותי, ובעיקר אני בעת העיתונים, אני מבוא עשית את הדבר, אני לא פשוט שבוע, בעיתון, כל מה שיש פסוק, כל הזמנה לחתונה יש פסוק, זו בעיה. אם אתה מתייחס, אם אתה אומר ככה, שאם תחפשו לך כסף, פסוק שמה, אם תחפשו לך כסף וכמה תמונים, אז תמינת השמת וכו'. אם אתה חושב שדברי תורה כמו יהלומים וכמו זהב, כן, אז אנשים בעולם לוקחים 1,000 קילו אבנים, מישהו יוצא מזה 100 גרם זהב או 10 גרם זהב. אם אתה חושב דברי תורה בצורה כזאת, אז אתה צריך לזה בגניזה של זה. זאת אומרת, הבעיה היא בעיה אמיתית, ואני להגיד שיש המון ושפחי הגניזה סתומים, אני לא חושב שזה פתרון. זאת אומרת, אז אפשר להדפיס פחות, אפשר לדאוג יותר פחי גניזה, או לשיטות מת, או לאחסון גניזה יותר טוב. אני לא פתרון להגיד, אז אם ככה, אנחנו פטורים מגניזה. אז נגנוז. תראה, הגניזה לא צריך לומר, רגע, הגניזה לא תלכה להיות מחובן, תפקידי דור שלא יתבזר. זאת אומרת, אם יחד עם הגמרה שגנזת כשהתבלטה, וזה גם עיתון, בסדר, זה לא נמצא רשע קבור את הצדיק, זאת אומרת, הבעיה שאתה זורק לפח פסוקים. שמה? הבדל הוא שהגניזה של הפח, ובאים בסוף היום, מפנים את זה יחד עם כל הקומפוסט ועם כל הפח וכל הפסולת הרטובה, ובסוף זורקים את זה לתוך הנמל החירי, או איפה שלא יהיה היום, ולעומת זאת, הגניזה עושים את זה באדמה ומשאירים אותו שם. זאת אומרת, תראה, עושה בתורה, צריך... אני רוצה יותר מדי מעט לדרוש, כי יש עוד נושאים בדרך. הספר תורה צריך גניזה בכלי חרס. אחרי לא קטעים הדיון האחרונים, כולל את התשובה הכי עזר, האם פירושים וביאורים צריכים לגנוז בכלי חרס? זאת אומרת, מחירות, כלי אטום, שבו זה גם ישמר הרבה זמן, או אתה יכול לקבוע את זה באדמה, סתם בתוך סק, או סתם בתוך האדמה, ולא צריך את הכלי חרס, או נכה מפלסטיק של ימינו, שישמור את זה גם בתוך האדמה. אז בוא, יש הרבה היגיון בטענה שדווקא ספר תורה צריך כלי חרס. ויש הרבה אחרונים שאומרים את זה. אבל, בכל זאת, קבורה, גם אתה יודע שבסוף באדמה זה יתרכב ויתבלה. אבל אתה שם את זה שם, בתור מקום, מנוחה. אשפה, אז אתה זורק הכל בפנים. אני מסכים לזה, נגיד, פח שמיטה, אני מסכים לזה יותר בעיה. כי פח שמיטה, כי הוא אורגני, אז אם אתה יודע, אין לך פח מיוחד בכל כמה שעות, אז... בין זה לפח רגיל הוא יותר בעייתי. אבל, אני יודע, בעיניי זה... אני מצטער מאוד, אמרת, אני נתתי פשוט תולעים מקלתי הרבה, אבל בגניזה, אני חושב שזה בעיה מאוד רצינית. זאת אומרת, לא ניתן פסוקים של מאוד וזה, תונים גניזה, ו... היי קשה, אז צריך לשבור את הראש, אבל... אני יודע היום, אני שמעתי בזמנו שבעולם החרדי, אני שכח שעיתונים באמצע השבוע עשו להדפיס פסוקים, כאילו רק בסופי שבוע. שבאמצע השבוע הם פשוט אמרו מראש שלא היו פסוקים ולא הייתה בעיה של כניזה. זה דבר הגיוני. מה?
אם
בעיתון
לכתוב פסוקים זה
דברי
תורה.
פירושי... אז מה? אני חושב שגם פירושי לכם כניזה. שמה? אבל זה מספיק חמור לכם כניזה. מי שרוצה מה, אני אשמח לפנות אחרי זה לכל הספרות, ספרות די ארוכה, אבל השאלה התחתונה היא שתורה שבפה תונה גניזה.
אז אתה יודע, הרב, אין לך פסוקים בין אמר
אין הבדל משמעותי. ספר תורה בזה אני לא רוצה להגיד, כן. כי מחזור מעבד את זה. מה קורה מחזור? תגיד, את כל הטקסט מוחק אותו, אתה עושה עיסה חדשה מאפס, אתה לוקח את הדף הקיים, שם אותו, ממיס אותו עם כימיקלים, ויוצר עיסה חדשה מאפס. אז כן, זה טקסט הגזר, ואיבדת אותו. זאת אומרת, מבחינה אקולוגית, אז אתה משמר, אבל מבחינה טקסט, אתה ישמעת את הטקסט. אחרי זה יוצאים איזה נייר חלק, כשידפיסו, זה דברים אחרים. שוב, אני נדמה לי שבא היא לא רק... זה ארפה, זה עיבוד בגן. ואני כבר יודע, זה מאוד ביזיון, זה מאוד ביזיון מבחינת המגמה שלך. אבל הטקסט עצמו, לוקח, אתה מחק את כל הטקסט. אני יודע, אני אומר למען האמת, יש פוסקים שיותר מתאים בנושא הזה. אני מציב פה עמדה יותר מחמירה. כמו אפשר, אני נדמה לי, כתב, אני זוכר אחרון, המסקנה שלו היא יותר להקל, וזה ברשות 86, נדמה לי. וכותב שם משה פיינשטיין אמור לפרסם תשובה, ואני אין לי בבית את הכרך הזה, אז אני לא הספקתי היום אחרי צהריים למצוא את זה. תדקו, אני לא זוכר, תדקו מה משה כתב את זה או לא. אבל אני יודעתי, זה טעון גניזה ומחזור, לא פתאום, דברים כאלה. טוב, עכשיו, כמו, אני חוזר מת, סבות, אני כן נקודה חושב שכן שונה, זה מה שאנחנו מדברים על עלי הגעה. עלי הגעה, אז הם לא עומדים ללימוד, זאת אומרת, זה לא תורה של אלפה. זה לא, אתה לא אמור ללמוד מהם, הם לא עומדים ללימוד, הם גם בדרך כלל לא שתמיד, לא מדויקים. שם שאתה לא מדפיס אותם לשם לימוד, אתה מדפיס אותם שם הגעה, שם קורה שיותר מה לדבר. אבל כשאתה מדפיס משהו, הוא מצפה שימדו מזה, ואף אחד לא ידפיס את זה, אני לא חושב שמישהו יקרא את זה, אז אם אלה, לכל זה אמור להיות כך. עכשיו, אפשר תראות, מי שיכול לתראות את דבר להגיד לי, בסדר, אבל זה לא תורה שבעל פה, כי הרמה נמוכה מדי, בסדר, אבל אם ככה ניתן לקרוא את זה מסיבות אחרות גם כן. טוב, זהו, אלו כמו שתי הבעיות שמתעוררות מתוך הטקסטים כשעצמם. קובעת הכניסה, מי שמתעניין, אז... אני אומר, אתה הכי פשוט לקחת את חמד במפתח, תחת מחיקת השם, ולראות שם 15 עמודים של דיונים, ועוד, כמו יש עוד הרבה מהאחרונים הסופיים. יש עוד שתי בעיות שמתעוררות, לא מהטקסט, אלא מהפרסומות. ומי שמספיק זקן לזכות החשמלאי מפולין, אז... גם יכול לזכור שעד התקופה שמתפק עושה את שבוע בלי פרסומות. שסתם את שמישהו התפיס דפים בשביל שיקרו את התורה שלו. אבל מאז שאיזה פרסומיים מחכם מבין שיש פה מיקוד פרסומי מובנה, ויש באמת, יש לו פה, איך נקרא לזה באמת, עולם מושלם מבחינה פרסומית, גם מיקוד טוטלי, גם ציבור משועמם, שמרת, שחבר רוצה להביא הזמן, אז אין טוב מזה מה שאין כל הפרסומות. אז אם אלה, הדברים האלו התמלאו פרסומות, ידעתי כך שכבר ראיתי עלונים, שאפשר מה שהם באו גם בשביל הפרסומת, רק הפרסומה מבין שאי אפשר לחלק סתם פרסומות, אז הוא מגייס את זה, כותב דבר תורה, שיש דבר תורה או שניים מלא תאנה, ואחר כך כל השאר זה פרסומות. עכשיו, מה הבעיה עם פרסומות בעלונים? אז אמרתי מראש, אני מקדיש את הערב לדיון הלכתי. עולם הפרסום יש לו בעייתיות רבה ביותר מבחינה ערכית. אבל זה נושא לדיון אחר, הניסיון בעצם להעביר, שכנע אדם לעשות משהו, כנמת, עושה מניפולציה בן אדם שיקח משהו. מי שמעוניין, יש טיפה דיון הלכתי הזה במציע דף סמך לגבי... לגבי מבצעי מחירות ופרסומות, יש משנה אחרונה בהזהב והסוגיה קצרה שמוסקת בכך. הכל אני לא נכנס לשאלה הערכית של פרסומות. מה שאני כן נכנס פה לשאלה, השאלות ההלכתיות. אז כמו מעבר לאותו דין בהזהב שלא לא הרבה יעזור לנו כרגע ולא... עיקר הבעיה פה עם מבצע הלכות שבת. וכאן יש בעצם שני בעיות שונות מצד הלכות שבת. בעיה אחת היא בעת לדבר דבר. הבעיה השנייה זה גזר שם יכתוב. אני צריכים לדבר דבר ואז נעבור בקצרה לשאלה של שם יכתוב. יש לנו דין שמבוסס בפסוק בישעיהו, אם תשים משבת רגליך לעשות חפצך ביום קודשי, אז תתענג על השם וכו', אמת, נמצוא חפצך ודבר דבר, אז אם תשים משבת רגליך לעשות חפצך ביום קודשי, וקראת השבת עוני, תשע שם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, נמצוא חפצך ודבר דבר. עכשיו, ביטוי דרכיך בתנך, ובחזל, ובאמת הכוונה, פרנסתך עבודתך, למשל דרך ארץ, יפה דרך ארץ וכולי, עם הכוונה למלאכה. מכירות, וכיבדתו מעשות דרכיך, אתה מכבד את השבת בזה שאתה לא עושה בו את מלאכתך, את העבודה, את הביזנס שלך, נמצוא חפצך ודבר דבר. אז דהיין, מזה בין חזל ודורשים, למצוא חפצך ודבר דבר, שיש איסור לדבר דיבור מסחרי בשבת. בגמרא במסכת שבת זה דף קופנון. לא יזכור אדם, זה משנה, לא יזכור אדם פועלים בשבת, ומה אדם לחברו לזכור לו פועלים. אין מחשבים על התחום, לזכור לו פועלים להביא פחות, להביא פירות, אוקיי וכולי. ובאמת הגמרא, דתניה, מדידי מה אני כבר שוב אני כוח, דתניה, לא יאמר אדם לחברו, אני רואה שתעמוד עמי לערב, כאילו בא לך לבוא אל הערב שם מלאכה, עכשיו אני כוח אומר, אומר אדם לחברו, אני רואה שתעמוד עמי לערב, אמר בברכה למה וישוח, אני אחר כבר שוב בן כוחה, אמר לך מתן וישוב בן כוחה, דכתים, צורך לך לדבר דבר, אוקיי, עכשיו, נשוב את כוחה נחזור עוד רגע, על כל יש איסור דבר דבר, יש איסור נוסף, שזה לא דיבור מסחרי, אלא זה דיבור של חור. או בשביל זה גמרא נוספת של נפקוף י' ג' חיבתו מעשו דרכיך וחיבדתו של מבושך של שבת כמבושך של חור. כדר ביוחנן וכולי, מעשו דרכיך שתי לוחכה של שבת כלוחכה של חול. למצוא חפציך, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים, מדבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. יש פה איסור של הלוחכה של שבת כלוחכה של חול, דיבורך של שבת כלוחכה של חול, וחיימה אומרת, לאדם צריך להחליף בגדים בשבת, כל שבוע לובש, בגדים מסוים מסוים, כל שבוע לובש בגדים צבעונים, שבשבת ילבש בגדים לבנים, כל שבוע לובש בגדים לבנים שבש חליפה, וכן הלאה. וכנה לבי דיבורו, שלא דיבורו, לגבי הליכתו, שאם כל השבוע הולך פסיעה גסה, שבשבת לא הולך פסיעה גסה, וכן הלאה. או בתחילת עובדים וחור. שתי בעצם בעיות שונות, בגמרא מופיעות פה בשתי סוגיות שונות, וגם בשולחן ערוך הם נכנסו לשתי סימנים שונים. יש סימן שין וו בשולחן ערוך, שזה עוסק בבעיה הראשונה. בזה חפצים אותה לדבר בשבת, וסימן שין זין, דיני שבת עטמים בדיבור, ההבדל הבסיסי בין שין וו ושין זין הוא ההבדל הזה, ששין וו עוסק בדינים מסחריים בגדול, ושין זין מה עוסק בדברים של שבת, אומרת שונה מאמצע השבוע. עכשיו, שניהם כמו דינים שנפסקו, ראינו, אתה צריך בשבת, שבת צריך להיות יום אחר, צריך להיות יום מיוחד, בגלל שמעמדו וקדושתו, אז צריך להפוך אותו ליום שונה ומיוחד, שהוא לא עוד סתם יום של חול, זה כאמור עובדים וחול וכן הלאה. שני, עשייה מסחרית נתפסת כעומדת בסתירה לשבת. זאת שבת זה יום של מנוחה ויום שויכלו לו שמיים וארץ, ולא יום של פיתוח, ולא יום, זה יום של מנוחה, לא יום של עשייה. אם אתה עושה, עשות דרכיך, אז אתה עוסק בפיתוח, ביצירה וכן הלאה. בעוד שבשבת אתה אמור להיות במנוחה. עכשיו, לכן יש בעיה דיבורים מסחריים, בעצם דיבור מסחרי קורא בתוכו לכאורה שתי בעיות. א', בעיה של המסחור, ב', בעיה שזה לא שונה מאמצע השבוע. עכשיו, אז לכן, לקרוא מודעות מסחריות בשבת, לא משנה אם זה מודעה לקנות דירה, לקנות רכב, או יודע מה, לנסוע לחוץ לארץ, או כל דבר אחר, אמור להיות בעיה של דבר דבר. אלא מה? לכאורה יש יותר פשוט לסיפור הזה. כי לכאורה צריך לסור לחלוטין מצד דבר דבר, זה כזה או כזה. הנקודה היא, שהגמרא אומרת שמה בשום הכוח, מה הוא אומר? נצור לכם צריכה לדבר דבר, דיבור אסור, הוא מותר. אז מותר להרר, אסור לדבר. אז עכשיו, מה קורה כשאדם קורא? אז כאן, נקודות שלמה, זה לא דיבור, זה לא הרהור. ובעצם בין הרהור לדיבור, יש מקרה ביניים. זה הקריאה. מצד אחד, כשאני מדבר, אז אני מוציא את זה ממש בפי, נתן לזה יותר ממשות נקרא לזה, יותר מאשר הרהור. אז קריאה זה יותר משמעותי מהרהור, פחות משמעותי מדיבור. אז איפה נציב את הקריאה בין שני הכתבים הללו? האם נאמר שקריאה דינו כדיבור, ואז הוא אסור, או שאומר שקריאה דינו כהרהור, ואז הוא מותר? עכשיו כאן, באיזשהו מקום, צריך לשאול, מדוע התירו הרהור בשבת? מדוע שבת דיבור אסור, הרהור מותר? אז אפשר לחשוב, כללית, בשני כיוונים מרכזיים, אם ניקח מקומות אחרים שבהלכה יש הבחנה בין הרהור לדיבור. תיקח דוגמה. יש שיטה במחלוקת שבקעת התורה צריכים הדיבור כן, על הרהור לא. מותר להרהר בדברי תורה לפני בקעת התורה. למה? אז בו הפשוט הוא לא כתוב מקיים את המצווה. מצוות לימוד תורה אדם מקיים גם כשהוא חושב. אלא בקעת התורה היא לא על מצוות תלמוד תורה, ושוב, צריך לידו בקיץ, נעסוק בזה הרחבה. הברכה היא לאו דווקא על המצווה, זה לא בקעת המצוות, אלא זו ברכה על התורה. מה שבחיים כאן חפת של התורה, זה בקעת השבח. שבח רבן מכל העמים, אתה יודע תורה, וכבר אומר שיש מקום גם לחלק בין שבח שישתם מצטע בציבה נעסוק בדברי תורה, לבין השבח רבן הוא. אבל הדעה שחושבת שדיבור, שפטורים, בקעת התורה להירו, מה היא חושבת? שבקעת התורה נתקנה על התורה שהתנה לנו. שתורה יתנה מן השמיים והתנה לנו, זה לא נכון, בהירו. בהירו, אתה חושב, אבל אין שם משהו של תורה. אז אם אין חפצה. אם חושבים, עכשיו זה כיוון אחד שמבחין, אין לך איזה חפץ, אין איזשהו תוצאה. יש גם משהו כיוון אחר. או אותו בעל מדהמת. אפשר גם לחשוב שאין מספיק גמירות דעת, או אין מספיק, נקרא לזה, מת, דיינו, או האדם לא מייצר, זאת אומרת, מה ככה? למשל, בסוגיה במסכת שבועות דף חו, יש דיון לגבי מה הם יהיו בנדרים ושבועות. אז בבבלי, גמר בליבו, אותו שוציא בפיו. גם גמר בליבו, זאת אומרת, הוא לגמרי סגור הזה, אין לו שום, זה עדיין לא חפצה של נדר, או חפצה של שבועה, אם הוא לא דיבר. זאת אומרת, צריך שאדם יבטא את עצמו. צריך איזשהו תוצא, איזשהו ביטוי חיצוני. בירושלמי, לעומת זאת, אם אדם גמר בליבו, זה מחייב. ההיתר של הרהור בנדרים ושבועות, כאמר, הוא לא באמת החליט. כל עוד זה הרהור, אז אתה לא באמת החלטת. מחירות זה רמה נמוכה של דעת או של חשיבה, אז אחרי, אדם שמדבר, עכשיו נעשה את זה בו לכל שבת. אם אני אומר שעבדם להירור דיבור זה ברמת הוודאות, רמת השכנוע, אז בוא, אדם שמדבר, באמת מעורב ועסוק בדברי חור. אדם שמערר זה לא, זה לא מוציא אותו מהשבת, זה לא פוגע לא פוגע בשבת שלו. זה מחשבה חולפת, לא רצינית מספיק. אז אם כך, עכשיו, אם, זה, אם כך, יש מקום להבחין לכאורה בין קריאה לירור. שהקריאה, זה כבר, המחשבות הן מחשבות מגובשות, ודאי נצטע בטעם הכותב, או הדפיס אותם, אז הכותב משוכנע, ואכן יש, יש הרבה פרסמים שחושבים שבנדר שבועה למשל, שנדר כתוב הוא נדר, כי זה מעיד על שכנוע פנימי. אז אם זאת הבעיה שאירוס משהו חולף, האמת, אז בקריאה יש יותר בעיה, מצד הקורא, אז כן חולף, לא חולף, מצד הכותב, יש פה איזה טקסט, איזה תוכן שהוא קיים. אם אין, ואם אני חושב שהבעיה היא שזה מציא את מברת שבת, ששבת היא כבר לא מיוחדת, אז הקריאה היא רמה יותר משמעותית מאשר הירור. אם מניחים, תראה איזה תוצר או משהו כזה, שאדם, או לפחות שאדם ינהג בצורה תחול, אומרת שזה פוגע ביום השבת, כי הוא עוסק בפעילות של חול, אז זה לא בטוח שקריאה היא פעילות כך משמעותית כמו דיבור. אבל ככל שמדבר על הפגיעה בשבת כיום של מנוחה, זה הופך את יום של עשייה, אז דיבור רמה הרבה יותר של ליזום משהו, וקריאה רמה הרבה יותר פסיבית. אני לא בטוח בזה, אני גם רוצה להעיר פה שחפציך עשוי חפצי שמיים מותרים. חפצי שמיים מותר בשבת לעשות, דבר שעומד לכאורה בסתירה לרעיון, שזה יום מנוחה. שזה יום מנוחה גם חפצי שמיים אסורים, ואולי זה מעיד יותר שבא היא סתם עונג שבת, ויום שיותר, שאתה פשוט לא מעורב בדברי חול. מה ככה? אני פה לא, זה, לא, לא סגור את זה לחלוטין, מה ש... אגמנס, כן, פה אגמנט, פה שכחתי מקור אחד חשוב מאוד. כמעט הדשא נשאל לגבי דברי פוליטיקה בשבת. האם מותר לדבר פוליטיקה בשבת? דברי המנחים מלחמותיהם. הוא בא וכתב כך, שתלוי. אם הבן אדם נהנה את דברי פוליטיקה, מותר. אם הוא סובל את הפוליטיקה, אסור. אם הוא נהנה בשכן שלו סובל, אסור. כי הוא פוגע בשני. זה בלשונו, הלקמן, הנה, דבר דבר וכולי, ובירושלמי, אני אגיד בדוח הכתיר של שלום, הירושלמי טוען שגם בשבת לא אמור ללמוד תורה אפילו. למה? זה, תורה זה פעילות יצירתית, וזה לא יום יצירתי, זה יום של מנוחה, בקושי כתיר של שלום בשבת, אז אומר, תורת הדשן הזה, להגיד, אסור לעבוד דברים כמו בחול, צריך יום של מנוחה בלי דיבור, אמנם אם אותם בני אדם מתנגדים בכך, כשמדברים, מספרים שמועות מהמלאכים ושרים מלחמותיהם לפי הגוונה, כדרך הרבה בני אדם שמתאבים לכך, טבע אדם לא השתנה, נראה, זה ודאי שר, דחייגה וכתב הסמאק, לבחורים המתנגדים במוצאתם וקביצתם מותר, וכן לראות קדוש מתנגים בו לראות עד כאן, החזינה דף אגב ושו חכמים מקיימתו מעשות דרכיך, שלא ירוץ לא יקפוץ, אם עושה להתענג לעבוד נפשר שרי, הוא עניין צריכה יתרה, אמנם ראיתי הרבה פעמים שמקצת מאותם בני אדם מתעשים לספר השמועות הללו, אינם מתענגים בריבוי השמועות הללו, ושעושים כן ניצון חבריהם, הנספים עמהם, כי אגב במדיד יש חשש איסור אותם שאין מתענגים. אז זה בעצם התפיסה שכתבר דבר זה אף רק בעד של עונג שבת. אם זה שום בעיה אחרת, חוץ מעונג שבת ותו לא. ואז זה כבר הופך את שעה סובייקטיבי, ויש מדרש שמישהו אוהב לפקוד בשבת, אז זה מצווה של עונג שבת לפקוד. אם אתה טיפוס מלנכולי וליטאי, אז אתה יכול לפקוד כמה שאתה רוצה וכן הלאה. אז כמו שדבר, כמו שמסתים לכיוון הזה, יש יותר מקום, ביטון שקריאה דומה לדיבור, עם אותם פרמטרים של דיבור. ככל שמשיגים את זה, שתוצרת, שכאילו אתה עסוק, בחוץ, אתה מחד יום השבת, איזה עיסוק, אז קריאה אולי עיסוק, היא לא איזה עיסוק מוגדר, פחות מאשר דיבור. אני משאיר את זה כשאלה פתוחה, אני יכול לומר שתבתי יש בסיפור הזה מחלוקת באחרונים, המשנה ברורה לכל הפחות, בסימן שין זין, סעיף קטן סמך גימל. הוא כותב כך, עניין קריאת צייטונגים בשבת, עיתונים, אף שבתשובת שבות יעקב מקל בזה, הרבה אחרונים אוסרים, כדי שיש בהם ידיעה מיני מסע ומתן. אז הוא פה פאה שמקילה, לעומת זאת, הרבה אוסרים בגלל מסע ומתן, ומחירות, הם נכים שקריאה דומה לדיבור ולא לירור. יש תשובה שביעקב עמדין גם, בשד יאבץ, יש שם ככה, עניין נקרות, עיתונים, ההתפסים בכרחים הארץ גדול מדי שבוע בשבוע במדינה זו, להודיע בקרב הארץ חדשות וקרות ומתרגשות עיני מלחמה, ושם מאורות זולתיות אהובים בעולם יום יום, נראה לי פשוט שאינם בכלל איסור שתי הדיוטות, מיתי דהבי וכולי, ובייחוד, שימו לב מה העולם שהוא חי בתוך הזה, 117 היה, בייחוד בזמן שיש מלחמות ושעת חום בעולם, שלפעמים יש צורך גדול לדעת את צעד גבר ולברוח בהתאם, ויש נחוש אפילו מחד נזכי נפשות, ואין צריך לומר שמסתום יש בית ניחוש להפסד ממון חס ושלום בקירוב ובריחוק מקום וכולי. אמנם עדיין חוקך אני להחמיר מטעם אחר, אז הוא חושב שמותר חדשות לקרוא בשבת, חוקך אני מטעם להחמיר מטעם אחר, תהיה כדי שבסופה רגילים להודיע הסחורות וקרקעות וכמה נמכרים. שוב פעם, מודעות זה לא המצאה שמעשרים. ושי מסע ומתן עסקי תגרים, שזה ודאי אסור לקרות בשבת, אפילו אין בהם להרהר בלבד, נראה לי דאסור, אף על גב דירו בהסקה ומותר. היינו מחשבה גרעידה, אבל לא מתוך הכתב ודוק. ואם כן, איזה מהם מדברים הללו, הנסקים מהתירנו. אוקיי. אז כמו, יש המשנה ברורה מביא שהשבות יעקב הקל, אבל הרבה אחרונים אוסרים, ואנחנו נקרא את ההנחה של מי שקריאה דומה לדיבור ולא לערעור. אז פה מה צריך להוסיף, במידה, אז פה אתם צריכים לשאול את עצמו, האם הוא יכול לקרוא ולהסתכל על פרסומות. אז אם הוא יכול, ייתכן שזה מותר, ייתכן שפה בעיה של מוקצן, לא, או נאמר, תהיה בעיה של מה עיקר מטפל. פה צריך להגיד דבר אחד, אני שמעתי שאיזה רב ששאלו אותו כמה שנים את השאלה הזאת, אמר, מה הבעיה? שיקרו את הפרסומות במוצאי שבת. אם ישאל אותו המדפיס או הדף, לא הקורא, הכוון, את הבעיה פשוטה מאוד, שהמפרסם, הרי זה ברור שמתוך הנחה שהרב הזה מבין בהלכה, אז הוא לא מבין בפרסום. ברור שהמפרסמים לא בשביל את הכסף הזה, בשביל שתגידי אנשים, תקראו בשבת את המאמרים, מוצאי שבת, עשו סדר ותקראו את כל המודעות ברצף הרי. וזה גם ברור שאם יגידו למפרסמים שעומדים לשים שם איזה בינר כזה בראש העמוד, נא לקרוא את המודעות אך ורק מוצאי שבת, שהם לא ישלמו את הכסף שהם משלמים. ברור לכולנו שהם משלמים את הכסף שהם משלמים, כי ברור להם לחלוטין מצד הכירותם את טבע האדם, שאנשים יקראו את המודעות תוך כדי. אז לכן, כל אחד יכול לשאול בנפשו, אבל יש להניח שדי קשה למלא את מבעיית הפרסומות. זו כמו בעיה אחת. ויש לו בעיה שנייה, שקשור לפרסומות, והיא לדעתי הרבה יותר קשה. זו הבעיה, יש בה, אמרת בקיצור, בסוגיות בסוף שבת, יש גזירות מפליגות בחזל לגבי שם יכתוב. זאת אומרת, כל מיני דברים שעשו לקרוא, שמה יכתוב. כן, זה משנה קודמת שם. קוף ומחת עמוד בית, נקרא בגמרא לאחר מכן. תנו רבנן, זה קוף ומתת עמוד א', כתב המלך תחת התסורה במוזיאון, שכתוב מה, כאילו, אם יש לך תמונה במוזיאון, הכיתוב מתחת, מה יש בתמונה. תרך תרך הצועה ותחת הדיוקנות עשו לי כתוב בשבת. למה? כגון בן אדם אצלם בכותל הבא חיות משונות ודיוקנות של בני אדם של מעשים גם מלחמת דוד וגוליית, וכותבים תחתיה זו צעתך פלונית, זו דיוקם פלונית פלונית, שכתוב בשבת שם העיקר בשטרי הדיוטות, והבעיה שלקרוא בשטרי הדיוטות זה שם היכתוב. וכמו זה, יש עוד כל מיני שם גזירות וגדול, שמעמד אחשש, שם אדם יכתוב, וזו בעיה, אני דעתי, קשה מאוד בכל הפרסומות. לכולם יש מספרי טלפון. אתה, עכשיו ברור שהוא לא מתכוון שאתה תתקשר בשבת. אז אתה אמור לזכור את המספר טלפון להשך. אז נכון, כמובן, ניקח את אלון הביתה, אבל החשש שם אדם יעתיק את המספר, הוא חשש קיים. אז נכון שכולנו, מה זה ככה? כולנו כבר משנים בנפשותינו, שאנחנו מספיק שומרי שבת ומספיק השומר בנפשנו, אין חשש אמיתי. אבל זה לא שונה מכל שאר הגזירות שבאותה סוגיה. זאת אומרת, דבר שאדם בדרך כלל מרת כותב, צאו בשבת. כשהייתי ילד, אבא שלי נתן לנו לשחק בשבת משחקים שצריך לכתוב את הניקוד. היית יכול לקחת מפית ולשים בתוך, לקחת ספר ולכתוב את המפית. אתה חושב שמה יכתוב. יכול שאתה יכול לעשות בצורה שאתה, אבל היית בכל תמיד כותבים, אני יודע מה, אני משתדל לא לבדוק עבודות ומבחנים בשבת, גם בגלל עונג שבת, כן, אבל גם החשש הזה, אם אתה בודק, אתה כותב, אתה מאיר. אז בואו לי, אני יכול לקרוא בשבת עבודה ואני לא ציית ואני אעיר על זה. אבל היות שזה דבר שבשבת אתה, שבכל אתה תעשה עם עת ואתה תרשום, אז בשבת אסור לעשות את זה. אז גם כן, אני חושב שבחול, הסיכוי שמישהו יעתיק את מספר טלפון בחול, הוא סיכוי די משמעותי ורציני, ואז גם בשבת הבעיה הזאת קיימת.
זה שחזרה לגזור גזירה, זה לא
חוק, זה לא... על מה?
אין הרבה פעמים
בדורנו לגזור גזירות,
זה גזירה
טובה, זה לא גזירה. השבועים זה כלולים באותה גזירה, זה גם מביא לידי שאלה יותר עקרונית כבר. זאת אומרת, האם אנחנו צריכים היום לקחת מודלים של גזירות ולהתיג אותם? בגחה, שלמה לוי פעם דיבר בו, הוא בעד מדיניות כזאת. יש רבנים אחרים שמתנגדים למדיניות כזאת. זה נושא לסימפוזיון בישבת אחרת בפני עצמה. אני לא בטוח שלא כלול. יש גזירת הקרב בשתי הדיוטות, או גזירת הדיוקנאות, אני לא בטוח שזה לא חלק מאותה גזירה, אבל יש גזירה שכל דבר שאתה רגיל לרשום באמצע השבוע, שאתה צריך... אם אתה תגדיר את זה כגזירות נפרדות, אז פתחנו באמת את הדיון השני. האם אנחנו צריכים לקחת את העיקרון מאחרי גזירה של פעם, ולשים אותה בימינו או לא. רגע, אני חושב שהעובדה שיש לך, אני מסכם את זה כך, יש לך שם פרסומות, ואין ספק שפרסומות האלה באת לדבר דבר הוא... משמעותי, שמים אותם במטרה הזאת. הפרסום האמת, מי שרוצה למכור דירה, או טיול, או סוף שהוא בטבריה, או ברומניה, למה הוא שם את זה שם? מסיבה אחת בלבד. לשכנע אותך להחליט לעשות את זה. וזה ברור לו שאתה, ודאי תחילת התהליך יהיה בשבת. אבל זה ודאי בעד לדבר דבר. שאלית, אני חושב שבעת החשש שמכתוב היא משמעותית. ומשנה, ואתה מוכר לו בשבת, עד הרבה, אם הוא כבר מחפש, סיכוי שהוא יעתיק עוד יותר גדול. זאת אומרת, זה בדיוק דבר דבר. למטרה הזאת בדיוק, אומרת, יש את הדין שדבר דבר.
אני חושב להם בין מבחנים שהרב בודק בבית, ובבית שהרב בין, לבין מי שקורא בכנסת, ורוב האנשים לא מסתובבים, עם עת בכיס בשבת?
אני חושב שאפשר, על כל, הבעיה שבכנסת זה הביתה גם כן.
אם הם יקרו הביתה, אין בעיה. הם לא צריכים להדיק את המספר, הם נותנים לדבר.
זה סוג הדברים ש... אני אומר ככה, אני חושב שגזירות לא עובדים ככה. זאת אומרת, אתה לא תמצא פה אומרת, כי גם זמן חזר מניח שלא יסתובבו מתים בכיסים, ובכל זאת כתוב שעשו להסתכל בשיטי הדיוטות או
בש... זה בבית, זה בבית, זה בבית, זה בבית, יש את הכלים לעשות את זה.
תחושתי ש... נאמר ככה.
אז אני חוזר לקושיה הקודמת שלי. למה מה מפרסם כל שאלה? מפרסם יודע שאתה בלי עטים בכיס.
שתקחת הביתה.
אוקיי, בואו שתקחת הביתה, אז אני חושב שהגזירה בדיוק...
אז אתה מוכן
לא נעתיק, יש לך את הדף. לא בטוח, ראי בשביל שאתה תצא לזרוק את הדף לגניזה, והגשת מסתור טלפון. זאת אומרת, אני חושב שיש פה בעיה דיון. לחיות, או שהם מטומטמים המפרסמים, או שאנחנו מתעממים. זה בעצם משהו מאוד פשוט. אז זה אותו רב, אולי היה תמים, אבל אני חושב שאור אנשים מתעממים. טוב, זה כבר, נאמר ככה, זה אני מקבל שאולי כבר כתיבה זה דבר של פעם, אבל עדיין מוצא מספיק מספיק טלפון מקושקשים וכל מיני מעטפות ו... גם דבר כמובן. לא, אני חושב שהטעם של החיים קיים. אני חושב, כשמישהו שם לך מודע עם כתובת אתר או מספר טלפון ובולט במודעה, אז הוא מנסה מה ההנחה שלו, שאתה רוצה לשמור את המספר הזה. מה? טוב, אולי אני עדיין מספיק משם שיש לי עת ונייר, אבל אני חושב שחשש קיים. בסדר, אז גם זה עשו בשבת, כן. מה? זה חוזר השעה הקודמת. אם אתה מדבר דבר של עונג שבת, שלא דיבוכה בשבת, זה, יש מקום לטעון שזה מותר מי שנהנה. אני חושב שיש בעיה שנייה בדבר דבר, שזה המסחור. ושם אני לא בטוח שאתה שתנות את הדשן יועיל. מה האמת, אני לא הספקתי לבדוק את זה היום עד הסוף. אני יותר חושב שהתר שתנות את הדשן הוא נכון לגבי פוליטיקה, הוא נכון לגבי בכי, אני לא בטוח שהוא נכון לגבי מסחר. כי המסחר, אני חושב שהוא בעיה נוספת. אני מודה שעובדה שצוחי מצווה מותרים אולי קצת מכה את הנקודה הזאת, אם כתובים של העיתון שמסחר לצוחי מצווה הוא בכל זאת שונה. אבל אני לא מתשוכנע שאפשר לתמת את זה שנעתיק גם את זו מסחרים. טוב, בקיצור, סיכום של דבר, אלו אבת הבעיות שאני רואה בהסך הדעת, גניזה, שנינו כמו אפשר לפתור אותם, מה תקרא את זה באמצע התפילה, תגנות את זה כמו שצריך. דבר דבר, פה אני לא יודע להגיד, אם אדם ייקח את זה והיא לא ייקח את הפרסומות, היא מאוד יכול להיות שאין בעיה, ומי כרגע ייכנס לדיון האם הפרסומות עושות את כל הסיפור, נניח שהן לא עושות את כל הסיפור, אז כמובן מחייב יכולת סנדרים מרשימה, והבעיה אבי שמי כתוב, טוב, עמדתי הצגתי, אני שומע פה את הקולות האחרים. תסתכלו, זה שבת קופרים ת' מי שרוצה שיסתכל שם ויראה שם את... זה נכון שמה ככה, בהרבה דברים מקילים כמסעדות, גם כאילו מוצאים כל מיני פטנטים לקחת הזמנות בשבת עם כל מיני יתירים, למרות ש... גם שם השם היכתוב הוא קיים וסוגיה שמדברת, אז מי שרוצה שיסתכל שם קופה מתת ויגיע למסקנות. כאן, כל זה מימי ההיבטים הלכתיים. אני לא נכנס פה להיבטים האחרים, זאת אומרת, עד כמה, איזה עולם עולה מתוך הפרסומות הכתבות, מה וכו', אלו דיונים לא הלכתיים, אמרתי שאני מגביל עצמי הרב לדיון הלכתי גרידה. זהו. Thank you.